ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אביתר הגיע לבית מדרשנו כעץ השתול על פלגי מים, מבית שען, עמק המעיינות. תמיר וגבוה, לא מרבה בדיבורים, מדבר דרך העיניים, מבט של עומק, מבט של אמת, אמת שהייתה נר לרגליו. המשנה במסכת אבות מדברת בשבח האדם דרך ההשוואה בין חוכמה למעשה, והמשנה מדמה את האדם לעץ. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שהנפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו. לכאורה, משל המשנה תמוע מאוד, השורשים הם המזינים את הענפים. החיות של הענפים תלויה בשורשים, ולא להפך. אם כן, כיצד מדמה המשנה את המעשים לשורשים, ואילו החוכמה היא רק ענפים? הלא אין האדם יכול לעשות מאומה מבלי שיחכים תחילה, ועל כן החוכמה הייתה צריכה להיחשב לשורש. ייתכן שהתנא בא ללמדנו איך יזכה האדם להיות בן מעלה. מעשיו מרובים מחוכמתו, כאשר המעשה היה מונח כבר בשורש, עוד בטרם צמח האילן, לפני שהחוכמה שלחה את פערותיה, כבר סומנה המטרה להגיע לידי מעשה. וכנראה שזאת כוונת שלמה המלך בקהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו. כדי שהתוצאה תהיה טובה, צריך לדאוג שהמטרה תהיה ברורה כבר מבראשית. השורשים הבית שענים של אביתר משה שלנו נבטו כמובן בבית ההורים, אחר כך בבית הספר נועם מריה בעיר, ואחר כך בישיבה התיכונית. חבורת הרמים, המחנכים והמורים, פועלים בהרבה אהבה ובהרבה מסירות לכל התלמידים, וממילא אין פלא שהשורשים המיוחדים האלה מגדלים פרות מפוארים. אודות הראשית הזאת, השורשים של אביתר, מבקשים אנו לכבד בדברים את הרב בנימין סופר, ידיד יקר של ישיבת הכותל כבר שנים רבות, ראש הישיבה התיכונית בבית שען. בבקשה.
ברשות ראש הישיבה אבידר עובדרי, שמקשו שנדבר, על פי שאני כדאי וראוי לכך. השנה ישיבת הכותל, חבר'ה יושבים פה, היו אצלנו, זכינו לאירוח בבית שען, ועומד לנו עוד הרבה הרבה טעם טוב ומתוק מהשבת הזו. אבל לא ידענו אז, הרב וידר, כל התלמידים, עד כמה הברית הזו בשבת הכל כך שמחה וכל כך ביחד, היא תהיה ברית דמים, ברית עמוקה, ברית של נצח. לא ידענו והיא לא רצינו, רצה ריבונו של עולם שאותה ברית, שהיא ברית של אהבה ושמחה כמו שהייתה באותה שבת, העמיקה שורשים לברית משותפת, ברית הנצח. ואני חשבתי להזכיר מעט מקצות תכונותיו של אביתר. עברנו איתו שש שנים נפלאות, יותר, את שען יותר, אבל בישיבה התיכונית. ואחת התכונות, והיא כבר הוזכרה, שאני עומד ונפעם כלפיה בבחינת שאביתר ואנשים שכמותו, אני אומר שהוא מורי ורבי במידה הזאת, במידות האלו, זו אותה תכונה שגם החברים סיפרו, איך אביתר לא היה כועס. זה פלא עצום, זה פלא שצריך לימוד. אפשר אולי לחזור צעד קטן אחורה ולומר שאם הסתכלת על אביתר, היית מיד מוצא חן בעיניו. שכן, מפורסם שהביטוי מוצא חן בעיניו הוא ביטוי מאוד עמוק, כי בפשט שלו, מה אני אומר? אני מסתכל על אביתר ואני מוצא חן בעיניו. אז בעברית הפשוטה זה הוא מסתכל עליך בעין טובה, אז אתה מוצא חן בעיניו. אבל אני אומר, אני מוצא חן בעיניו, כלומר אני מסתכל בעיניים שלו ואני מוצא את החן בעיניים שלו. ואלו היו העיניים של אביתר, מוזכרו פה לפני רגע, עיניים שהיית, אתה לא יכולת לבוא עליהם ולהמשיך הלאה. מצאת בפנים וראית דמות, לא רק אלם חמודות, אלא ראית שהרבה יותר מסתתר והרבה יותר תמון ממה שאתה מכיר ורואה בחוץ. שככה ראוי בעצם לכל אדם, שרב הנסתר על הגלוי שבו. אז מה הסוד הזה של הבחור אהוב ואוהב, בחור בעל מידות באמת אציליות, כל כך כל כך כל כך טובות, ואנחנו יודעים כמה זה לא פשוט. אז אחת התכונות, אם כן, היא התכונה של קשה לכעוס, אינו כועס. מה פירושו של דבר אינו כועס? אנחנו יודעים בחיים שלנו, יושבים פה מפקדים בצבא, אנשי חינוך, רבנים, הורים, מה פירושו לא לכעוס? יש מצבים, לכאורה, מכעיסים. אנחנו יודעים שאנחנו, כשאנחנו מדברים על זה בנחת, זה יותר קל, אבל כשמגיעים למצב שמזמין את אותו ניסיון שרבנו של עולם מעמיד אותנו ביום-יום, אז קשה, מה פירוש לא לכעוס? איך אפשר לא לכעוס? אז תמיד אנחנו אומרים, יש אנשים שנולדו כאלו רגועים, נינוחים, אז זה לא חוכמה. תמיד אומרים לאנשים האלו, אתם זה לא חוכמה, אתם אף פעם לא כועסים. אבל זה כנראה הרבה מעבר לזה. זו גם תכונה שעובדים עליה ועובדים עליה בעמל ומזכחים ומתארים. אז מה זה לא כועסים? אז אחד ההסברים לזה, אומר לנו בעל התניא, האדמו"ר הזקן, הטעם מובן ליודעי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לו, לא היה בכלל כעס. מה בעל התניא? דברים עמוקים מאוד, פרק שלם על הכעס בתניא. מה בעל התניא? אם אני יודע, אם אני, אז נתחיל הפוך, אם אני חושב שחס וחלילה ריבונו של עולם עובד אצלי, ויש לי ציפיות, אני חושב שהמציאות צריכה להתנהג ככה, ואני חושב שהגאולה צריך להתקדם בקצב שאני חושב, ושהילדים שלי צריכים להיראות כמו שאני חושב, או החיילים שלי, או תלמידים, אז כשזה לא מסתדר, אני אכעס. אבל אם מבין אדם שאף אחד, ובטח לא ריבונו של עולם, לא עובד אצלך, והציפיות שלי, עם כל הכבוד להם, אני אתפלל עליהם, אני אשאף להם, אני אתחנן, אני אבכה, אבל אם הם יגיעו מוטב, אני יודע, אמר תודה רבה, הכרת הטוב, אבל אם הציפיות לא יממשו, זאת אומרת שריבונו של עולם בחר בדרך אחרת. ואותו רגע שמתברר לי שהציפיות שלי לא היו כנראה מדויקות, לא היו נכונות כנראה, הוא אותו רגע שבו אני נבחן האם יש לי ענווה, האם יש לי התבטלות, האם אני יכול לומר ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, אתה בוחר בדרך שלך, וגם אם זה הופך לי בבת אחת 180 מעלות את כל התפיסה שלי. חשבתי שהגאולה תבוא בדרך הזו, היא באה בדרך קצת שונה, האם זה אומר שאני מנתק מגע? חשבתי שהבן צריך לראות ככה, כי כל החיים חלמתי ככה, והוא לא רוצה לראות כמו שאני תכננתי. האם זה מזמין? מה זה מזמין? איך זה מזמין? זו אותה מידת הענווה, שפל רוח, ענוותן, שאותה ראינו בעיניים של אביתר. הוא לא חשב שמישהו עובד אצלו. לכן הוא לא כעס. לכן הוא לא כעס. אומרים מאיר ואורה, אנחנו אומרים, מתפעלים. מתפעלים כי בזה הוא מורנו ורבנו, אנחנו לומדים ממנו, אני מעמיד אותו, אנחנו מעמידים אותו מול עינינו, והוא זו דמות שאנחנו כל הזמן, אני אומר על עצמי, כשבא לי משהו, איזה ניסיון, נוצר לשנייה, נזכר בדמויות, בדמות כזו, וזה מאוד מאוד מחזק. זה הצד של, אולי של הסור מרע, מה לא. ויש צד נוסף, שאותו מלמד אותנו המהר"ל, ממש כמה שורות, דברים נפלאים מגבורות השם. הוא מדבר על ההקעה בסלע, אותו רגע קשה, ותמיד אנחנו בכלל, אני מפחד לדבר על זה בכלל, משה רבנו, בכלל מפחדים לדבר, אבל אולי שחזל כתבו ושיתפו אותנו קצת, כי תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אומר המהר"ל, אבל פירוש הדבר, הדבר בזה הוא עניין נפלא מאוד מאוד. שאל יהיה ספק לך, מאחר שאשר התברך ציווה עליו לדבר אל הסלע, שהיה בדרך נס שקיבל הסלע הדיבור, סלע, ממתי מדברים לסלע? והשם יתברך רצה שיקבלו הנמצאים דיבורו, ויהיו נמשכים אחר השם יתברך ברצון, רק בדיבור בלבד, בשמחה. יצר באמצע דבריו רגע, ובנו שלם בוודאי אומר המהר"ל, רוצה שנדבר, דבר אל בני ישראל. דבר עליהם. אבל אם אני אדבר, אולי לא ישמעו, תדבר. אל תדאג. כי אם תכה, זה לא מה שריבונו שלם פה רצה. תדבר. והדיבור ידביר וינהיג. ממשיך המהר"ל, והוא בעצמו עניין האמונה. כמו שאמרנו, פה מתחברים הדברים לבעל התניא. כי האמונה בו יתברך מחדש שמחה. דיברו פה על השמחה של אביתר, שמחה פשוטה הזאת, היא לא שמחה שאתה אומר הוא עבד עליה והתכונן אליה שנים, שמחה שנבעה ממנו בנביאה פנימית, שמחה עם העדינות הזאת, הבת צחוק הזו, בדיבור בלבד בשמחה, והוא בעצמו עניין האמונה כמו שאמרנו, כי האמונה בו יברך מחדש שמחה, וכדי שיהיה הכל דרך שמחה, המורה על האמונה, יהיה מדבר משה אל הסלע ויעשה לה נמשך אל רצון בוראו מעצמו. ומשה עשה, כן, מה שעשה, אומר המהר"ל היה כועס, שהוא במדרגת משה, שזה... ואמר שמעון האמורים גם יקרא הסלע, עד שהיה הסלע נמשך אל דבר השם יתברך בכוח. ועל ידי זה אין מחדש אמונה, כי אין אמונה רק שיהיה הכל דרך רצון ושמחה. אנחנו כל כך רוצים בחיים שלנו שדברים יבואו מתוך רצון ושמחה. אף אחד מאיתנו, אף אחד לא אוהב שעובדים איתו בכוח. אף אחד לא אוהב. צריך גם בכוח. יש פה מפקדים, יודעים שאם הכל בצבא יהיה רק מתוך הזדהות, לא בטוח שתמיד זה צריך גם מנהיגות וצריך גם סמכות בכל מקום. אבל בשפה של דבר, מול הכדורים השורקים, מול דף הגמרא, באמצע צהריים, כשאדם עייף אחרי ארוחת צהריים ולומד סדר צהריים, ובשתיים בלילה כהורה לקום לעשות מטרנה או אמא להניק, שמה זה כבר לא עניין של כוח. כי אם זה היה הכל עובד בכוח, אז אמא הייתה בוחרת להביא מעט ילדים לעולם, ויש מקומות בעולם, אירופה, אנחנו יודעים שהיא מחלה את עצמה. אם זה היה רק בכוח, אז אולי בשעת אמת החייל יכול להסתתר ולא להסתער. ואביתר שלנו, שקם ומסתער, וקם ומגדיל ראש, חופשת שחרור, וחוזר, ונלחם, ושואל מה צריך לעשות. הכל כנראה נובע מאותו מעיין פנימי של ענווה, של ענייני, של מה שצריך אני עושה בלי התחכמויות ובלי התפלפלויות. אני עושה מה שצריך, זהו, זה מה שאני צריך. ינקתי את זה בשורשים של אבא ואמא, ינקתי את זה בבית ספר נועם, אנחנו מקווים שגם אנחנו היינו שותפים לזה, ועד לבית המדרש הזה, העוצמות של תורה פה, עד לעלייה בסערה השמיימה. אנחנו באים לריבונו של עולם ואנחנו אומרים, אם אנחנו נתאמץ לא לכעוס, זה גם חובה שלנו, זה לא רק, זה גם חובה, יודעים מה זה כעס, אחד המידות הכי מגונות, אבל אנחנו נתאמץ במיוחד, נתאמץ, נקבל בלי נדר לא לכעוס, נקבל מה שאתה מביא עלינו, גם ביום יום, בקטנות, ברגע, בארוחת ערב, בהשכמה של הילדים וכו'. וגם בדברים הכי גדולים. עד לכדי הגדול ביותר. אותו בן יקר שלנו, בן אהוב, בננו, אביתר, אנחנו דוממים, אומרים לריבונו של עולם, חס וחלילה לא ניפול במקום של כעס, חס וחלילה, אנחנו מבטיחים, משתדל לא ליפול למקום של איזשהם הרהורים, למה וכו'. אנחנו נתאמץ בורא עולם לקבל דברים באהבה, לקבל דברים בתמימות, בפשטות. אלו תכונות משאבי יסוד בבית שאן. משאבי יסוד, התמימות, הפשטות, האמונה התמימה שיש בה את העומק הגדול הזה. ובזכות שאם אנחנו, ריבונו של עולם, נקבל את הדברים בתמימות ובפשטות, אז בראש השנה, ביום הכיפורים הבאים עלינו לטובה, אנחנו נזכה, אנחנו מתפללים, ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעירך ומעמך ומארצך. יש עדיין מידות הדין שמתוחה, אבל אנחנו מתפללים ואנחנו מאמינים שבטובך הגדול, במידת הטוב הגדולה עמוקה ביותר, במקומות הכי עליונים של ערך אפיים, שם השם ערך אפיים, יתמתקו הדינים, יתמתקו אותם דינים, אותו טוב גדול משיב את אחרון אף ובילה מוות לנצח. אותה קורבן שעלה בשרה שהמימה חיפר, מיטת הצדיקים כמו שהרב הזכיר, המחפרת, היא תחפר לכולנו. ובעזרת השם, בעזרת השם, רק הטוב הגדול יופיע בשנה הבאה אלינו לטובה. נתבשר כולנו כאן ממש מולנו בבניין בית המקדש, בגאולה שלמה, ולעם ישראל בשורות טובות, ישועות ונחמות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.